בשם רחמה, שאור מוצאי שבת קודש פרשת ויגהל שגולים התשפ"ב בשלג', שיעור מוקדש על ידי ידידנו היקר בן נתנאל בן רבי עופר למשפחת עוזי, השם ישמרו והיו מהר אופקים, תיבנה ותיכונן, להצלחת נבט ביתו גילי יהודית בת רבי אליהו שתהיה והילדים שיהיו, בפרט רפואת ביתו מיכל שתהיה זקוקה לרפואה שלמה במהרה, עבור שיתנדב למוסדות יד מעריץ. המוגם ברוך הוא ירסן לדבותה, וברך מעשי עזר, וכל סורו ונזק יסילהו, שלח לביתו החולה, רפואו שלמה, ריאות איתנו במהרה. שועת השם כערף עין, שועת הזנה כערף עין, תשועת הזנה היא כערף עין. ימלא כל מי שלא לבא, ולבא, ולבא חם, לדבא ולברכה, אמן כני ירסן. יגם עליו מראש הכתוב, כי אני הזנה היא רפאה. ספר פסקי מערץ החדש, הנוקו ופורים, קודם מגילו סעיף י"א, תפסת דיזיין, מובא לשון מעריץ בעץ חיים. יגח ביודו מגילו הדורו ומתוגנת, ואל יסמוך על מגילת חברו. למסוע עליו לגנות לו מהונו ומכספו מגילו כשירה. כלכו דבו הפסקים זכרון וברכה. תדע דין, אדם מתי ידע חובה בשמיע, שומע שדע ציבור קורא, מגילה קשירה, הוא מקשיב. המערץ מדגיש שיהיה לו ביד מגילה קשירה, שאל תסתמך על שיש לשדע ציבור, אולי כתבו מגילת חברו, אולי אפשר להבין מהמילה שיש לי, טוב, אני שתי על ידי מישהו שיש לו מגילה, אני אסתכל איתו, או שיהיה באופן פרטי. מגילו, אבל מדגיש, מגילו הדורו ומתוגנה. מדגיש פה את ההידור. כן. מסוע עליו לגנות לו מהונו ומכספו מגילו כשירה. מהונו, יש פה כפל לשון. מגילה הדורה ומתוקנת. לקנות לו מהונו או מכספו. ובירות שלמה עדיין צריך חיפוש בפוסקים שרמז רבינו מחבר להבין מהם כסף מבחר ראשון צדיק. נקט שפת יתר מהונו וכספו. נשאלתי מהאמור השליטה בפורים תשעין א' על כפל הלשון. ואם מגס שנותיים מצאתי מתק שפתיים צירוף בעליל מזוקק שבעתיים מוצא הדברים מסבר חמדת ימים. מצא את המקור ו... בכל אופן, גם המקור, או לבית חשם נראה את זה בפנים עוד מעט, לא מבורר בדיוק מה זה הכפילות, אבל זה הוא מביא בהמשך מה שדיברנו בזמנו בשיעור, בשנת השיעור, בשערי יצחק. הונו לעשיר, שיקנה מגילה הדורה, כספו לעני, די לו במגילה מתוקנת, כלומר כשרה. שערי יצחק ויקל, פקודי התשעור. כן. דהיינו, מערץ מדגיש, שעדיפות למגילה מהודרת, כמו שבכל המצוות שמצווה זה אלי וען והו, שאדם משתדל, הגמרא דורשת שאדם יהיה לו לעולם נאה, ספר תורה נאה, תשתית נאה, והתנאות במצוות אפילו שאפשר כשר, אבל זה עולה יותר יקר. אז הגמרא אומרת בבא קמא דפתיה עד שליש במצוות שיקנה משהו יותר מהודר. אז זה עולה הרבה כסף ההידור. אז הלשון של המעריץ מקביל מהונו ומכספו. מהונו, הונו זה לשון ריבוי הון, והדורה זה הדורה, והונו זה מקביל, מתוקנת מכספו זה מקביל אחד לשני. כן, אז המתוקנת פירושו כשרה, כתובה כדת וכדין, אבל זה בגלל פשוטה. אבל יש עניין להדר, שיהיה מכובד יותר, סופר מומחה, כתיבה נאה, ג'וויל, גלף, משהו חשוב, גם העתיק מבהות, כמה שאפשר לכבד את המצווה, שזה עניין. העניין שכאילו המקבילות, בדרך כלל בספרים, הפשטנים, הרד"ק, מצודת דוד, מסבירים תמיד בלשון הנביאים שיש כפל מילים, כפל העניין במילות שונות. המלבים, יש לו דרך מיוחדת, הוא כותב בעריכות, בהקדמה לספר ישעיה, שאין שום כפילות, וזה לא סתם שהנביא חוזר על דברים ובביטויים שונים. כל ביטוי זה במקומו. אם כפול עניין, אז בלשון הראשון היה צריך לכתוב דווקא ככה, בלשון השני זה ככה. אחד, יש עניין בכל דבר, הוא משתדל בכל מקום להסביר את זה. ויש מקומו שזה מקביל אחד לשני, שהוא מסביר שהקשר בין הרשע לספע או מפסוק לפסוק, זה מקביל לזה וזה מקביל לזה, והוא נותן דוגמאות, וגם לאורך כל הפירושים שלו, אפילו עטרי עשר, הוא ממשיך להראות את זה, אולי אפילו גם בכתובים. רק משום מה יש המטעות והמלבים, במקום לכתוב מקבילות, מקביל, הוא כותב מגביל, הוא כותב את זה בגימל, מגבילות, כן, זה קצת מבלבל את הקורא, יש הבדל בין מגביל לבין מגביל, בעברית, מקביל, מגביל, מקביל זה אחד מול השני, מגביל זה מלשון גבול, מגביל, זה ג'בול, לא יודע למה, זה נראה שזה שיבוש שהיה במקור, כן, הוא התכוון בגוף, ומשום מה כתוב בגימל. אבל זה המובן, שזה אחד, מקביל אפילו לא, שאל אחד, זה אחד מול השני. אז גם פה, בלשון חדורה ומתוקנת, מקביל למהונו ומכספו. הלשון הספר חמדת ימים, פרק שלישי של עניין פורים, הוא לא בדיוק, הוא כותב בעריכות, ואחרוך יגח המגלו ביודם מסוגנת ומהודרת. הוא לא כתב לפי הסדר של מעריץ, הוא כתב בתחלה מתוקנת, לקח את הפשוט, תוקנת, כתובה כדת וכדין, ומהודרת. ויש לכל איש הירא להדר אותה או ליפתה, כמו שמהדר עצמו בכל מצווה, כמו שאמרו, התנועה לפנו במסועת. כן ביאפר סייף וביאפר עוז, יהדר עצמו בו, להנעותה ולהדרה. הוא מסביר כאילו מה העניין, כאילו יש... התיקון של המגילה זה מלשון גילוי, מגלה את הדר הצדיק העליון, אומר פה זה עניין על פי הסוד, שיש עניין ל... כן. וגם בדברים שלפי ההלכה זה כשר, השמיט בסופר באמצע התיבות. העיקר שאם הקורא ישלים את זה בעל פה, זה כשר. במגילה חסר. טוב, כשר, אבל זה לא משהו, לכתחילה אל תעשה את זה. חסרות ויתרות, ולכן עניין התג'ים, לא נפסלת בכך. יותר מזה, יש כאלה אומר בכלל לא צריך במגילה תג'ין. תג'ין זה רק בתורה, לא. אז בכל זאת יהיה זריז ונזכר, ויתנהל לפניו ויתבורך במסועה, לפגן לו המגילות, תמון, גיום, מכל שגיאו, והחסירות ויתרות. זה גם מדגיש את העניין הזה של החסירות ויתרות, השינויים שיש לפי המסורת שלנו, כולל את העניין של הרידאי. מישהו אמר לי שבזמן האחרון התפרסם, באחד מכתבי העתים, מגילה מכתבת אשכנזי, שכתוב שם הרידאי גם כן חסר. כן. כמו שדיברנו בזמנו, והוכחנו שיש לזה מקורות, אבל זה העניין הזה מאוד חלש. הרבה מגילות כותבים הרידאי מלא גם בנוסח, גם בתימן. כי מבלבל, הרידות והריסה, היא מבלבל את זה. וכבר בקדמונים רואים שהבן אשר תיקן את זה. היה כתוב הרידאי מלא והוא מחק את זה. יש מסורת על זה שזה חסר. אדוני מורי זר ציווה לסופה שעשרו מגילה שהוא אורותי עבודים לשמה. מי שיוזם מסגה ויעשה אותה מכסף וזהב, משובח ומהולל מאוד, ויהיה אותה לו לאיש, לכל איש ישראלי שיהיה לו מגילה לעצמו, ואל יסמוך על מגילת חברו, מצבו בו יותר מבשלוחה, למה הוא פועל הערה יותר מעולה. אינה דומה ההערה שנמשך לאדם מהזולת, כמו שמעצמו, ולכן יקנה מהונו ומכספו. ספו זה בדיוק המילים של מעריץ. מסתבר שזה המקור, מרץ כותב בספרתה כתבו הפוסקים, לא מצאתי בספרים את העניין הזה, אבל חמדת הימים ודאי, פה הוא מקדים מהונו ומכספו, למרות שהמעריץ הוא לכאורה יותר מדויק, שגם בהדורה הוא מתוקנת תקדים את ההדורה, שזה יקביל. כאשר תשיג את זה, אבל לא יחוש על ההוצאה, כמו שהוא לא חש על הסעודה של פורים, על זה אתה לא מקמצן, לא מתכמס. אז גם פה במגילה תתן ביד רחבה, והוא מעריך ואחר כך בתוכח מוסר דברים לחזק את הדברים כדרכו בקודש. יש עניין גם מהונו ומכספו. בספרים הקדושים מזהירים שאדם ישתדל שמצווה לקיים הכסף שלו לא במתנה. יש לנו איזה מקור בזוהר הקדוש, רק אני חושב אולי דבר חידוש, לפעמים יש מצב שאדם מקבל מתנה, אבל זה לא, למיטה של אדם, זה לא סתם מתנה, זה שווה כסף ככסף, דהיינו נותנים לו מתנה ושצריכים אותו. אז הם רוצים להיות ממשיך איתו בקשר, וזה נותנים לו מתנה, אבל כאילו הם, כי הם מקווים שיהיה להם עזרה, בהמשך יש להם עניין בזה. אז זה לא, זה לא, הוא לא קיבל, זה לא מתנת חינם, יש לזה ערך. נכדי שמואל, שמשמרו, הוא שאל, האם הפירוש כמו שאמרנו שהדורה זה הכוונה להתחיל עם, עם ההידור ומהונו, להורה צריך להתחיל הפוך. יותר, כאילו, הכי פשוט, לאדם רגיל, זה מתוקן. אדם שיש לו אפשרות או שישתדל, הדור. מהונו ומכספו, היה צריך להתחיל עם הדבר היותר פשוט. אבל צריכים להגיד, אני חושב, בדרך כלל מתחילים עם החידוש. המפרשים שואלים, למשל, מסכת גיטין, למה מסכת גיטין מתחילה? המביא ג'דם מדינת היום, צריך למר בפני נחתום ובפני נחתום. זה איזה דין, מדרבנן, שבמדינת הים לא בקיאים בלשמה, אז מדרבנן יש תקנה, יגיד בפני נחתום ובפני נחתום, שאולי שלא ידעו להכיר את העדים. תחתום, הדין הג'עד מן התורה, את הדברים העיקריים, זה כתוב בפרקים האחרונים. אומרים הראשונים שהתנאים מקדימים את החידוש. אי זה דחביב עליה, הוא מקדים את זה. הדברים, נכון שזה לא עיקר. הרמב"ם למשל הסדרים שלו הפוכים. הרמב"ם מתחיל עם דאורייתא דרבנן, הולך כסדר. אבל בסדר של החכמים, בסדר של המשנה, מתחילים עם הדברים, עם החידושים, החביבים יותר, ומתחילים אפילו לכאורה, זה דבר פחות עיקרי, צדדי, אבל בגלל החידוש של זה, והחביבות של זה, מקדימים את העניין. אז גם פה, אולי רצה מרצה להדגיש, את העניין של ההידור, את העניין של ההון, שאדם ישתדל בדבר הזה. שלכאורה שאלה, יש אדם יש לו שתי מגילות. יש לו מגילה הדורה, חדשה, כתב נהדר, חיצוני, גם יש לו תיק מכובד ונאה. מצד שני יש לו מגילה ישנה, עתיקה, לפני מאות שנים. קיימו בה את המצווה, כל הדורות, אם זה מאבות אבותיו, יש לי גם כן מגילה, למשל, עתיקה, כתבת של סופר מומחה, מפורסם, מתלמידים של מעריגו, זה מוריה אקברי, או אקברי, כן, חינו אותו אצלנו אקברי, לגדל אותו, כן, אבל זה, אבל היא כבר בלויה, קרועה אפילו, מרוב שימוש אפילו חסר, הראשון כבר חסר, איזך להשלים את זה. אבל רואים שזה ישן, נגיד אפילו שזה היה במצב יותר טוב, אבל רואים שזה ישן, בלוי. האם יש איזה מעלה בזה שזה ישן, בזה שקימו כבר את המצווה הרבה פעמים בדבר הזה, ובפרט אם זה נכתב על ידי אדם גדול, אדם קדוש, אדם צדיק, ושקראו בזה, כבר קימו בזה את המצווה הרבה. אבל מצד שני, אבל חיצונית, לא, אין מה להשוות בין זה לזה. או הקדושה של זה, שזה מעלה. יש מקום הרבה לדבר על הנושא הזה. השאלה הזאת יכולה להיות גם במנורת חנוכה. יש מנורת חנוכה שמלפני כמה דורות שידליק בה אדם גדול וצדיק. או שמשל אדם שיש לו תלית של ג'וברו רבו, אפילו עם כתמים של יין, של יסנדק הרבה, יש לו זה מלוכלך, כתמים. יש בירושלים במסכת מועד קטן כתוב ש... על חכם אחד שהיה, שאלו אותו, מאיפה החוכמה שלך? זה אותו זקן שבא מהגליל, אז הוא אמר, זה מגלו של רבי מאיר יוסף ביהודי, אם למדת אותי דעת. מגלו של רבי מאיר יוסף ביהודי, ויוסף מלמדת אותי דעת. החוכמה שלי זה, היה לי מקל של רבי מאיר, יש קדושה בחפצים של צדיקים, מדברים על זה הרבה בספרים. החתם סופר אומר, חידוש גדול במסכת סוכה, שאתרוג על ידי רוב המשמוש בו במשך שמחזיקים אותו בזמן ההלל, בהושענות ובנענועים, אז הוא משחיר, משתנה המראה שלו. עבר כמה ימים, כבר זה לא השתנה מראה אתרוג. לפי הרמה זה פסול. אנחנו פוסקים שהדר זה רק ביום הראשון. על שיטתם זה שאלה יותר חמורה. הוא אומר חידוש גדול. מה נראה לי שזהו הודו והדרו. זה שקימו, שרואים שאת קיום המצווה, מאיך זה נהיה? מהזיעה של הידיים, מהמשמושים, השתנה המראה שלו. אז יש לזה חשיבות. אז יש לזה, יש לזה, ההדר שלו הפוך, שרואים שקימו בו את המצווה. זה הדר. מביא ראייה מהגמרא בפסחים, דף ס"ח עמוד ב', שבחו לזרעו של אהרון שיהיו לכם עזרקו בבתיהם בדם. היו בערב פסח פוקקים את העזרה והתמלא כל העזרה דם, והכהנים עזרקו בדם. זה לכלוך דם? לא, זה כבוד של המצווה. הוא אומר, זה קצת ראייה. טוב, זה נושא ארוך לדון בכל הפרטים האלה, אני רוצה להגיד נקודה אחת. לכאורה, יש לנו פתרון. יש לך, פה יש תהידור של החדשה והמכובדת. פה יש תהידור מצד שזה קימו בזה את המצווה הרבה, או נכתבה על ידי אדם גדול וצדיק, ובעצם זה שקרו בזה הרבה, זה מוסיף בזה קדושה יותר. זה עכשיו חדשה, גם אם קרו בה כמה שנים, אבל זה אין מה להשוות, ודורות הקודמים גדולים וצדיקים, שאין מה להשוות לדור שלנו. אולי יש לנו פי עצה, שהרי קוראים את המגילה פעמיים, בלילה וביום. אז אחד ביום, אחד בלילה. פעם, כן, אפשר לתוך פעמיים. ואולי גם במנורת חנוכה יש אולי רעיון כזה, לעשות 4 ימים את המנורה הזאת, 4 ימים את המנורה השנייה. יש איזה עצה, כאילו לקיים את שני הידורים. יש לנו לכאורה פתרון, שתקיים, שתשתמש בשתיים. אבל השאלה מה יותר חשוב? צריכים להחליט, נגיד ששניים הדורים, שניים נחשבים מהודרים, אבל איזה הידור יותר חשוב? מה, אם היה לנו אפשרות אחת, מה היינו בוררים? יכול להיות שיש פה מקום לכאן ולכאן. יכול להיות שיש כאלה, אמרו לו, לא, זה צריך, תלוי בחיצוניות. מה שאנשים רואים, כזה, כל אדם תשאל אותו, מה יותר יפה? ודאי שיגידו, זה מה שחדש, וזה יותר יפה מאשר ההוא. יש כאלה, אמרו, לא, זה עתיק, זה משהו, יש בזה יותר קדושה, בפרט שהם יודעים, שאנשים יודעים שזה המגילה העתיקה הזאת היא חשובה, זה לא סתם עתיק. אז אם יודעים את זה, אז מכבדים את זה, וכולם באים לראות ומתפעלים מזה, אז יש בזה גם כבוד למצווה. זה שאלה שצריכים להחליט בה. אבל נניח שנחליט, מה שנחליט, אז השאלה, אז למי לתת את משפט הבכורה? ליום או ללילה? כידוע, הראשונים כותבים במסך הסוכה, מגילה, דף ד', שיש הבדל בין קריאת המגילה בלילה ביום. העיקר קריאת המגילה זה ביום, לא בלילה. כתוב, והיומים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, משפחה ומשפחה ועיר ועיר. הימים האלה נזכרים ונעשים. נזכרים זה קריאת המגילה. ונעשים זה קיום המצוות שעושים ביום פורים. דהיינו, סעודת פורים, משלוח מנות, מתנות לאביונים. אז היומים האלה נזכרים ונעשים. נזכרים קריאת המגילה ביום, היומים, ימים ולא לילות. בימים יש את המצווה, כמו שהסעודת פורים, אם אדם עושה סעודת פורים בלילה לא יוצא ידי חובה, מתנות לאביונים בלילה לא יוצא ידי חובה, סעודת פורים שעשה בלילה גם כן לא יוצא ידי חובה, הכל חייב להיות ביום, ימים ישתה בשמחה. אז גם קריאת המגילה נזכרים ונעשים והיומים, אז זה ביום. ככה, כן, יש לי הריכות על זה בעולת יצחק הלא ג' סימון גבח על הנושא הזה, אם יש הבדל בחיוב קריאת המגילה בין היום ללילה. והבאנו את התוספות במגילה, ראש, הרן, המאירי, הגוד ממוני, מגן אברהם, שזה, העיקר זה ביום. נודע ביהודה כותב מפורש, הקריאה בלילה זה גדר של דרבנן. ביום זה דברי קבלה. הרי מרדכי ובדינו, מרדכי הנביא. אז מה שנכתב בתנ"ך, ונביאים וכתובים, שזה דרגה יותר חשובה. הקריאה בלילה זה לא מצוות עשה של קבלה. ימים ולא לילות. מה שכתוב שיש חיוב לקרוא בלילה, מה שהגמרא אומרת בשם רבי יהושע בן לוי, שאלוהי יגרו יומו ולתענה בלילה ולדו מיולי, שמצווה לקרותה בלילה ולשנותה ביום, זה תקנה יותר מאוחרת, זה מדרבנן. במגילת אסתר זה לא רמוז. זה נהיה, כן. התורה אבן כותב יותר מזה, שזה אחר כך מתקנת רבי יהושע בן לוי. עד הדורות האחרונים, אפילו בזמן המשנה עוד לא קרו בלילה, קרו רק ביום. כן, ליתר דיוק, התורה אבן כותב נראה לי שקריאה של הלל זה מדרבנן, וזה לא עיקר החיוב של רוח הקודש. זה שזה נתקן אחרי זמן המשנה, זה כותב בשביל בניין שלמה. קריאת הלל לא נתקנה, אלא אחרי זמן המשנה, בדור של רבי יהושע בן לוי. זה מה שידוע פחות או יותר בספרים, אבל כתבתי פה זה חידוש גדול. חכמי תימן לא סוברים ככה. מי שיראה במעריץ בעץ חיים, הוא מביא מהלשונות של קדמונים, חיוב קריאת הלילה, חיוב קריאת המגילה. הוא בלילה וביום שנאמר נזכרים ונעשים. המעריץ ככה כתב, סתם ולא פרש, וזה לא, זה לא, זה לא מילים של המעריץ. המעריץ מעתק את זה מקדמונים לפניו. אבל המקור של זה, יש בפירוש רבנו נתנאל בן ישעיה, המחבר שלו רפלה על התורה, הוא כותב מפורש, נזכרים בלילה, ונעשים ביום. מכאן למקרא מגילה שתי פעמים, אחד בלילה ואחד ביום. זה מובא פשוט בעוד בית. אז רואים שהיה להם מקור, שיטה אחרת, שנזכרים ונעשים, נזכרים בלילה ונעשים ביום. קריאת המגילה ביום, זה רמוז במילה ונעשים. נזכרים זה בלילה. דהיינו, אז איך אפשר לקרוא לקריאת המגילה עשייה? אז אחד מה, אולי, עקימת פיו הווה מעשה. או בגלל שכל המעשים, יש דברים אחרים שהם מעשים ביום, סעודה, משלוח מנות, וכל הדברים שעושים ביום, אז והקריאת המגילה, אז כאילו, נתפל לזה. ביום שעושים את כל המעשים גם קוראים. בכל אופן, נראה מדבריהם שזה, שני הדברים נקראים דברי גבולה. גם בלילה וגם ביום זה דברי גבולה. אז שנפקה מנה, ממילה נפקה מנה, הרבה הרבה דברים, הרבה, לפעמים עושים איזה שאלות שיש, ותלוי, ביום הזה יותר חובה, אז בלילה זה דרגה פחות, שנפקה מנה לכמה וכמה פרטים, אבל בכל זאת כתבתי בסוף, שאולי גם בשיטתם, בכל זאת ביום זה יותר חשוב. יש חשיבות יותר ליום, יותר בלילה, לא ששניהם זה מדברי קבלה. הראיה שכולם הרי מודים שסעודה שעושים בלילה לא יוצאים איזה חובה וכו', אז רואים שביום יש יותר עניין. אז אם כן, נפקא מינה גם לנושא שלנו. ויש איפה? שמעו ביום ולא בלילה. בדרך כלל שמעו ביום ולא בלילה. בדרך כלל. בדרך כלל היה נהוג לקרוא את המגילה ביום, כן. כן, נכון. כן, זה מדובר על זה גם בהמשך שם. וזה לא לפרסום. אנחנו משתדלים לא לפרסם את זה, כדי שלא יבואו אנשים לזלזול בעניין. הלוואי שישמעו פעמיים, אולי אם פעם אחת לא יצאו דבר, שייסו בפעם השנייה. כי לפעמים יש כל מיני שאלות, אז לכן אנחנו לא עושים את זה פרסום מניסו. כדי שאם לא להוריד את הדרגת חיוב. כמו שאמרתי לאברך אחד, הוא שואל אותי כמה אחרי החתונה, כמה אישה חייבת להתפלל תפילות ביום? מה היא עשתה עד היום? התפללה שלוש תפילות, שתיים. אמרתי לו, שמע, אל תוריד לתירת שמיים. מדי, אבל האימהות שלנו לא התפלל, מה האימהות שלנו בלב אחרי. פתרי אימהות שלנו צדיקות ומתפללות כל היום, בלי סידור. אז מה אתה עכשיו רוצה, עכשיו היום הם מתפללו מהסידור. עכשיו אתה רוצה, לא, מה הדין פעם אחת ביום? אתה רק בסוף הכל, אתה רק מוריד אותה בדרגה שלה. אז אומר, אם טוב שהיום הם חושבות שצריך פעמיים, להשאיר אותם בדעה הזאת. רק אבל הרב שידע את זה ישכח בשיקולים. למשל, היה לי פעם שאלה, הייתה מישהי ששאלה איזה מילה, היא לא שמעה וזה וזה, אז לקחתי את זה בחשבון, ואז טוב, בסדר, גם יש פה צירוף של הצד הזה, אבל לא להתיר את הרצועה. בעניין שמיטה, יש הרבה נושאים שאני צריך עוד לדבר עליהם, עוד מכתבים שקיבלתי בעבר ועוד לא הספקנו, אבל אחורה, הכל זה משמיים, מה שמסתדר. דיברנו על העניין של הלימונים, העניין של מתי החונת, מתי זה הזמן חנתו שלהם, ותלוי במחלוקת, אם זה חנת, אם חנתו פירושו נפילת הפרה, או שליש גידולו. אז כותב לי פה השואל חוזר עוד הפעם, שמעתי את דברי רב, שמעתי שתחס לשאלתי, מצד אחד הסכים שצריכים ללכת לפי הרמב״ם, אבל אמר, את מחמיר תבוא על הברכה. הוא שואל, יש פה צד כולה ויש צד חומרה. אם יש צד כולה, הפירות יהיו פטורים ממעשות. זה לא רק עניין להחמיר. דיברנו, הדגשנו את זה אם הולכים לפי עונת המעשות, אז הלימונים האלה, אז שכן השמיטה. אז אם כן צריך לומר את זה קדושה שביעית. מה טוב, יש בזה גם כולה, שזה יהיה פטור ממעשות. מצד שכן, מצד שני, לשנה הבאה יהיה הפוך. יהיה פטור, אם נלך, אז יהיה שייך לשמינית, ואת הקדושה שביעית. יצאו מכלל השמיטה, כן, לפי שזה רבה שנה. צריך לדעת אם יש בזה דיני הפקר או לא. עוד הפרש שיחתי, לכאורה מבחינה טכנית, על פי הרמב"ם, יש המון פירות יגיעו לשיש גדולה משנת השמיטה הנוכחית, כמו פירות ההדר, לא רק לימונים, כמו שהרב הזכיר בשיעור. ילמדנו רבנו איך לנהוג. צעיר באלפי ישראל, אוראל זאבי, זרב, שם ישמרו בחיו, זו שאלה טובה שהוא מערר עליה, ואנחנו חושבים עוד מעט זה נראה. ועוד מכתב, בעצם המכתב הזה לא הופנה אליי, אלא לעלון כתרי התורה, אבל בעצם הם כתבו את זה בשמי, הרב אביחי שרבי והרב נתן לומשי, אז פורסם שם, אז הוא הפנה את המכתב אליהם. לכבוד ידידנו עורך עלון כתרי התורה, נגח עליי אור מכתרו הטוב, לא נאהב אותי, לא, אני סבע ממנו עונג ושמחה, טוב. אני מעיר על ההלכה בגינום פרשת רומו ואין אני לימונים. יש לברר בחנויות עם המאזן שהביא שליש אחרי ראש השנה, שאלתם בית מדרש להתיישבות, וכשהרציתי הדברים בכולל אצלנו באשדוד, קם עליי הרי שבחבורה למור, מהחברות פירות האדר הביאו שליש לפני ראש השנה, מה ראיתם לחוש למיעוט? מה אתם מדברים? יש מיעוט, אבל יש מיעוט כזה. יש פה קצת טעות, לא רוב פירות האדר, צריך לראות הלימון. עוד מעט נראה שהאדר לא הביאו שליש. הוא בעצמו כותב ככה בהמשך, זה סתם שגיאה בכתיבה. ואם מישהו מיעוט המצוי, לא בערתם, או לא בערו אנשי בית המדרש, מה זה שיעור המצוי בלימונים האלה? הרי יש מושג מיעוט מצוי, יש רוב ומיעוט. יש מיעוט ניכר ויש מיעוט המצוי. אז יש באחרונים ויכוח גדול מה זה. המשכנות יעקב אומר 10% זה נקרא מצוי. שוט הריבה שאומר קרוב למחצה. יש כאלה אומר 5%, יש כאלה אומר שזה לא קבוע, משתנה. השאלה שלי, אם ביררתם מה מידת המצוי, שצריך לכתוב את זה, להציל על כן. או אולי כוונתכם, לא לקבעת קדושה שביעית. שוב אתכם הרומות המהרות אשמח, גיאור הכהן, אשדוד. אז יש שתי השאלות האלה, לשתי השאלות האלה יש תשובה אחת. א', הנידון הוא רק על לימונים, ולא על פירות הדר. פירות הדר, מומחים שעוסקים בדברים האלה אומרים שכולם הביאו שליש לפני השמיטה. ממילא השנה הבאה זה יצא של אין נפקא מינה בין הרמב"ם לרבנו שמשון, זה גם אפריל וגם זה יהיה בהם לגבי השנה השמינית, זה ברור שזה עוד שייך לשמיטה. מבחינת מה שיש כולה וגם חומרה אין חנמי, וכן אנחנו הנקודה היא כאילו לעורר את הציבור היה על הצד החומרה, על הצד הכולה זה בלב אחרי אנשים עשרים בלי ברכה, נגיד מספקות כאילו להפריש, למה לא? אפשר להפריש אם מישהו רוצה לחשוש רבנו שמשון, בלב אחרי מפרשים בלי ברכה. בספר שביטת השדה הוא כותב ככה: פירות האדר בכללם הלימון לעניין שביעית לא צריך להחמיר, כי גם באתרוג זה לא כמספק, לכן אנחנו דנים את פירות האדר כשאר פירות האילן והונחים אחרי חנדו שהיא הבאת שליש. רוב פירות האדר הגיעו לשליש בשולם לפני ראש השנה של השביעית, מלבד זה כותב מפורש שרוב פירות האדר, המושג פירות האדר זה לא, זה מושג של החקלאים, מושג של אנשי המדע, זה נכון, משתמשים בזה, קוראים בזה היום פירות האדר, תפוזים, משקוליות, אבל זה מושג שלא על פי התורה. פרי עץ הדר בתורה זה אתרוג. הם החליטו לקרוא הדר פירות, שכל מה שנקרא משפחת ההדריים כביכול. אז זה המושג של היום, זה, לכן יש כאלה שרוצים להשוות את האתרוג, למה אין לו מיץ? זה משפחה, זה הדרים, הדרים צריך להיות מיץ. זה לא מושג שעל פי התורה, זה מה שהם החליטו, הם החליטו, עשו משפחות בפירות, זה משפחה זה, זה משפחה זה, זה לפי המושגים שלהם. אין לזה נקודה על פי התורה להתייחס לזה, כאילו לבדוק לפי המשפחה. כאילו הם החליטו לפי הכללים שלהם, אז אין לזה, לא נפקא מינה. זה לא קושיה למה באתרוג שלנו אין מיץ, כי בכל פירות ההדר יש מיץ. אתם החלטתם מה זה, מה להכליל ומה לא להכליל. בכל אופן, אז מלבד זני הלימון הקיציים. אז צריכים לדעת, כן. כותב, לנו דעתי העיקר כדעת הגרשזה, שרק אתרוג שונה משאר הפירות, אבל גדולי הדור חשוב יסתפקו, יש להחמיר לעשר מספק בין אחד משנה שנייה לשלישית. כן, אז זה טוב, ככה הוא אומר, הוא חושש לדעת החזון איש וסיעתו, בזמנו דיברנו שיש ראיה ברורה לדעת הגרשזה, שרק אתרוג. אז כן, לכן אני חושב שמצד ההלכה, אולי זה חסידות, אבל מצד ההלכה לא צריך לא צריך לעשר. כאילו, רק באתרוג נאמר ההלכה של הולכים לפי, כתוב שם מי שהתעגל, מאז שהאתרוג כשהוא קטן, אחרי שנופל הפרח הוא נהיה עגול. אז כאילו, אז הזמן שלו הוא יותר מוקדם. או נפקא מינה, אם זה שייך לשביעי, שמינית, אז לפי הרמב"ם רק אתרוג. אז הם אומרים, לא, כל הפירות ההדר אותו דבר. אז אמרנו, לא, שהוכחה ברמב"ם שרק אתרוג. הראיה של לימון, הרמב"ם כותב ברכות דעות מלוחים. אז הוא היה לו את זה, וכשהוא אומר אתרוג בלבד, הוא מתכוון, ולימונים לא כמו אתרוג. זה דיברנו בזמנו. מכל מקום, כל זה נהיה מעשר, יום השביעית, בסוף הוא כותב ככה. רוב פירות ההדר מגיעים לשבעי שנה לשלוש שנה. כל זה מלבד לימון, זני הלימון הקיציים, כגון יוריקה, אינטרדונטו, מגיעים לשליש משולם אחרי ראש השנה. אולם בשאר הזנים נוהגים שביעית רק ביבולים שיהיו בשנה השמינית. טוב, אז הוא מציין שיש כמה סוגים של לימון, הוא כותב את השמות שלהם, ורק הם השליש, השליש בשולם אחרי. טוב, כמה שאנחנו לא בקיאים בזה, לא מכירים את המינים, לא מבדילים בין הסוגים של מי שיודע. אז ממילא אני חושב שצריכים להחמיר, כמו שזה לא אנחנו לא יודעים, זה לא סיבה להקל, זה ספק חסרון ידיעה. אין לנו מישהו מוהג לי, זה המאזן הזה, המאזן הזה, אולי זה המאזן שהוא אומר שהגיע לשביעי בשביל אחר השנה. אבל בכל אופן מה שמובן, שזה, אם יש שאלה זה רק בלימונים, ומי שמכיר את המינים, מה שהוא קורא לזה הקיציים, אז רק בהם יש בעיה. ומי שלא יודע, יחמיר על כל הלימונים. אז כמו שאמרנו, מה זה להחמיר? כוונה לנהוג בזה קדושה שביעית, ופטור בעצם ממעשר, ואם הוא מעשר, שיהיה בלי ברכה, בתורת חומרה, בתורת חסידות. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם. שהכל יום דבר גם זה צריך כן שישלם בהקפה לא לעשות ספר הפירות שביעית גם מכתב נוסע מידידנו הרב חיים לוי, מכתב ארוך מלא וגדוש, אי אפשר לקרוא את הכל ולהתייחס את הכל פרט ופרט. הרב השם זה מודפס בשיעור, אז מי שירצה להנות מכל המקיף את הנושא של העניין של אם הרב דומה למלאך השם סבאות, מביא הרבה שיטות והרבה דעות וערות מחכימות שהוא כותב, אז רק נקודות מסוימות שאני יכול להתייחס אליהם או שיש מה להוסיף ולחדש בזה. מה שהרב אמר בשיעור, שהאיסור של לימוד מרב שאינו הגון זה דווקא אם לומדים מפיו, אבל מספריו שערי. אז זה גם אם שומעים דרך שיעור מוקלט, וכל שכן הסרטה בקהל הגדרת חזל פיו. כן. למעשה, הפוך, אני למעשה, אני לא כל כך סומך על החילוק הזה של מפיו ולא מפי ספריו. רק אני דיבר, יש דעות כאלה. יש דעות כאלה, אבל השאלה לפי, נידונו לפי דבריהם. לפי אלה שמדייקים, דווקא יבקשו תורה מפיהו, אבל מהספרים שלו אין גפידו. האם, מה אני, הקלטה והסלטה, זה כמו ספרים או זה כמו פיהו? אז זה, על זה צריך, על זה צריך לדבר. אז הוא מביא פה כל מיני ראיות מכל מיני ספרים ש, כאילו, מה זה הנקודה של פיו? מה זה אומר? ומזה יהיה לממן הנפקא מינה ללמוד הקלטה, סרטה, זה דומה, למה זה דומה? כאילו, מה הנקודה העיקרית שהחיסרון ששומעים מפיו? מביא שדה המד, ספר דברי ירמיהו וכולי, מהר"ל. כמו החידוש הוא מביא בהמשך בו ד' בשם מעדני שלמה, הגרשה זוירבך. לימוד מספר של חכם רואה חכם לא נוחה ממנו, ושאלו אותו, שאל אותו מישהו, כן? אז הוא ענה, שפתיך הן ישמרו דעת. הוא מדייק עוד דבר, אנחנו מדייקים, בדרך כלל בספרים מדייקים את הספר. ותראה, בקשו מפיהו. הוא אומר, גם ברשע כתוב, שפתיך הן. שפתי. אתה ניגש ללמוד לא רק מה שהרב אומר, גם השפתיים שלו. איך הוא אמר? אתה לומד מהתנועות שלו, הנהגתו, אופן דיבורו. אז זה התנאי. אבל אתה בספר יש לך ביקורת. זה דבר אחד. דבר נוסף הוא מביא מספר מגדולי ישראל, שהוא מדייק את לשון הרמב״ם. לשון הרמב״ם אין מתלמדים ממנו. למה הרמב״ם לא כתב כלשון מרם בשולחן ערוך? אין למדים ממנו. הרמב״ם כותב רב שהוא לא הולך בדרך לא טובה, לא מתלמדים ממנו. לאחרה מילה רמב״ם לקח לשון כבד, לא מתלמדים. מה אתה אומר? אין למדים. שולחן ערוך, בסימן רמב״ם כתוב ככה. הוא מעתיק כביכול את הרמב״ם, גם הטור, מעתיקים ככה. אין למדים. ברמב״ם כתוב אין מתלמדים, בכל הנוסחאות. אז למה הרמב״ם כתב פה את הלשון הזה? טוב, אבל הוא כותב, לא זכיתי להאמין דבריו, אז לא עתקתי אותו, אבל הדיוק בכל אופן, יש פה משהו לדבר על זה. והמשך הוא מדבר, האם מי שמתקלקל זה מראה מה שהיה קודם. דהיינו, אם אדם לא היה ידוע שהוא לא בסדר, אחר כך נודע שהוא לא בסדר. מה עם מה שהיה לפני כן? אז הוא מביא משות רבנו חיים הכהן, דנו על סופר סתם. כותב ספרים סופרים, לא פתאום נודע שהוא לא בסדר. מה יהיה? כל מה שהוא כתב בעבר, הכל יהיה פסול. אז הוא מביא רבנו חיים הכהן, סופר סתם, נזרקה בו מינות, הסתפקו. עדשת, מעכשיו הוא יתרע או מעבר. אז במינות זה מתקלקל מעט מעט. אומר, לא, אדם לא מתקלקל פתאום. זה הולך הרבה שלבים. אז לא, גם מרשע הוא היה כבר לא בסדר. אז הוא, אבל הוא דן בזה. הוא אומר לך, מאיפה אתה, אין לך סבר, איפה המקור של זה? מאיפה, איך אפשר לדעת? אולי זה יהיה פתאומי? טוב, יש עוד כמה ספרים שדנים בנושא הזה. זה, אמר לכם, קשה להיכנס לכל הפרטים, רק לעמוד על כמה, על כמה, על הנקודות העיקריות. מה שבער את העובדה בסופו של דבר המקדוש ברוך הוא שמע אף מפי מאיר, קשה לומר שרבן חנן לא גרס את זה בגמרא, אבל הוא אמר זה, הביא את זה בהמשך. גלני מראשי, גלני מזרעי, כבור פרש נוע בסנדרין. זה הערה מאוד חשובה, כאילו רבן חנן לביא את הרשע שבמפי בסוד דרגעו לא אמרו שמע מפי רבי מאיר. הוא לא מביא מה היה אחר כך. אז הוא טוען, זה כן מובא, זה מובא אחר כך. הרבי מחנה מזכיר את זה להמשך. אז על זה אני כבר יכול לענות כבר עכשיו, אם אפשר את זה, או זה נמצא פה. כאילו לכאורה, אז כאילו דיברנו, הוא גרס את זה, אולי לא גרס. זאת אומרת, כן, יש הוכחה שהוא כן גרס. אבל כן, זה נכון שאת המילים האלה הוא גרס, אבל לא בתורה תשובה על השאלה הזאת. נראה, הוא רביבי רק את המילים האלה, ואחרי הנושא הזה, כן, אחרי הנושא הזה הוא מביא את זה, דהיינו שנראה שלא, שזה נכנס, לא, הוא מביא את הנושא שאחר כך כמגדל הפורח. שזה בסוגיה, זה, עברו כבר מהנושא הזה. אז יכול, נראה שיותר מהנו, היה כתוב את זה, אבל בלי להביא את החלק הראשון. מה שכתוב, כשהוא שאל אותו, רבו ברשאלו, רבון מצא, השתו גאמר, זאת אומרת, יכול להיות כאילו ששורה אחת לפחות הוא לא גרס. זה לא נאמר בתורת שינוי ממה שבשמיים, לא אמרו את השמועות שלו, כאילו מה שעכשיו הוא אומר, זה אין ראיה שהוא גורס. וכנראה המילים האלה נכנסו אצלו בהמשך, בלי קשר למה שאליהו מדבר עם רבו ברשאלו, אז זה נשאר באופן שנשאר כאילו שהמסקנה אצל רבנו חננאל שלא טוב לשמוע, שרבי מאיר לא בסדר. לעמיתו של הדבר, יש בלשון הרמב״ם דיוקים גדולים, דיוקים חשובים. הרמב״ם כותב ככה, פרק רביעי מתלמוד תורה. אין מלמדים דברי תורה, אלא לתלמיד הגון, נועה במעשיו. אבל אם היה הולך בדרך לא טובה, מחזירים אותו למוטב, ומניחים אותו בדרך ישרה, ואחר כך מחזירים אותו לבית המדרש. וכן הרב, שאין הוא הולך בדרך טובה, אף על פי שחרון גדלו, אין מתלמדים ממנו, אף שיחזר למוטב. שנאמר כשצריך נשמר לך. צריכים לפעול הרבה דברים בדרך. הרמב״ם כידוע לשון הלשון הזוהב והוא הדרך. א', מה הרמב״ם כותב? וכן הרב. מדבר על תמיד, וכן הרב. מה הרמב״ם עושה פה השוואה? ומי שיראה בשולחן ערוך, בסימן רמו, וכן לא, הוא לא כתב מילה וכן. הוא מעתיק את לשון הרמב״ם בלי וכן. זה דבר אחד. דבר שני, מה זה המילים אין מתלמדים? הלשון הזה אין מתלמדים. צריך לתת אין למדים, כמו שקודם. עוד שאלה, מה זה עד שיחזור למוטב? הרמב"ם כותב, עד שיחזור למוטב לא מתלמדים. בא להגיד לנו הרמב"ם שאה, כשהוא יחזור למוטב, כן, מה יסרק דעתך? מה, חוזר בתשובה, מה זה, הוא לא בסדר? מה הרמב"ם צריך לכתוב לנו את זה? לא מלמדים עד שהוא יחזור למוטב. מה יסרק דעתך שמתי שיחזור למוטב, שאי אפשר ללמוד ממנו? עכשיו הוא בסדר, אדם ישר, שומר תורה ומצוות, חזר בו. מה הרמב"ם רצה ללמד אותנו בזה? דבר ראשון, נלך לפי הסדר, לפי הסדר של הרב חיים לוי בנקודות שדיברנו. המעדני שלמה, הגרשה זוירבך, כותבים פה בשמו, תחת כותרת מפי חטאבם ולא מפיהם. כידוע, יש דין בקבלת עדות שצריכים לשמוע את העדות מפי העד. מפיהם ולא מפי חטאבם. עדות לא מקבלים מכתב. אדם תבוא לפני הבית דין שישמעו מהפה שלך. האם אתה, אדם יכתוב את העדות שלו בכתב, זה לא מתקבל. למה? אם נבין למה, נדע מה נפקא מינה. יש שאלה בזמננו, אם ישמעו את העדות בטלפון, אם ישמעו את העדות בהקלטה או בהסרטה, מה שאנחנו מדברים פה, אז זה תלוי, צריכים לדעת לפי זיל בוסר טעמו. במפרשים אומרים, למה הדין של העדות מפיהם ולא מפי חזבם? כי כשאתה העד נמצא לפניך, אתה יכול לחקור אותו, לשאול אותו שאלות, ולפי התשובות אתה תבין, אולי כאילו התמונה תתבהר, כן, ולעמוד על זה, הוא אומר אמת, נשקר, לראות איך הוא עונק. אבל בטלפון, לכאורה, זה אותו דבר, גם בטלפון יכול לשאול אותו. אבל הקלטה, אני לא יכול לדבר איתו, הסרטה, הוא מדבר, אין לי מה לשאול. אז, או שאפשר להבין, כשאדם מדבר, לפעמים יש לו פליטות פה. בלי כוונה, הוא הפלט לו משהו, ואז דיין חכם, הוא קולט לפי, כן. אבל אם הוא כותב, אדם שכותב, אז הוא כותב, אחר כך מוחק, טוב, זה לא מתאים, אז הוא מדייק, אז אי אפשר לתפוס אותו. אחרי שהוא כזה, דברים כתובים, אדם נזהר, סדר את הדברים שלו, שלא יהיה לו איזה משהו, אז מה? אז מהטעמים האלה אפשר שיהיה נפקא מינה. לענייננו, אז הוא פה כותב בנושא שלנו מפי חזבה ולא מפיהם. מה הדין? קיבלתי ספר של חידושים, הוא כותב פה המחבר, נכתב על ידי, הוא קיבל ספר חידושי תורה, נכתב על ידי אדם, הוא נודע אמנם לגאון בלימוד, אולם לא התפרסם בעירת שמיים שלו. לא, זה כמובן בלשון המעטה. כן. הוא עירת שמיים שלו, זה זה לא, בזה הוא לא מצטיין, אם לא יותר גרוע. אז הוא שואל את הגרשה זוהרבך, הוא אומר, גם הוא קיבל את הספר הזה, שאלתי אותו, מותר לי ללמוד בספר הזה? אמר לי, מותר. שאלתי אותו, אם הרב דומה למלאך השם? ואז הוא עונה לי ככה, ההלכה הזאת זה, תדייק, שפתי כהן, אתה ניגש ללמוד, גם השפתי הכהן, איך הרב אמר, ללמוד את כל תנועה שלו, אתה רואה את התנועות שלו, את הנהגותיו, אופן דיבורו, ביחד נותר. אז זה לא תלך מלאך השם. אבל מהספר, אתה לא אומר מהספר, יש לך ביקורת על הספר. תראה אם זה טוב, זה מותר. אבל כמובן שאם אין בזה כפירה. זה מה שכתוב פה בשמו. הוא הולך לפי שיטת אלה שמקילים. יש שיטה כזאת, בדרך כלל זה הליטאים. כמו שהבאנו מהסדהמת. אבל אני רוצה להגיד שאכן הגרשה זוהרבך, אני יודע שככה זה היה השיטה שלו. אני זוכר בימי חורפי, בישיבת כל תורה היה ספר, באוצר הספרים, היה ספר תוספתו כפי שודה, של מישהו שידוע בשם שאול ליברמן. הוא היה ראש התנועה הקונסרבטיבית בארצות הברית. יש לו ספר תוספתו כפי שודה, כפי שודה, כן. ערות, ציונים, תוספת הוצאת סוכר מנדל. והנה יום אחד, פתאום רואים על שהספרים, נדמה לי שיש שני כרכים, לא יודע, שהיו, עברו שם, ויעברו האנשים גנועים, עשו הדבקה על הספר, סגרו את הספר, אסור ללמוד בספרי מינים ואפי גורסים. ככה זה, כי אתה הלכנו לבער את הספר, כן, אבל עשו ככה. טוב, אז האחראים של האוצר הספרים, לא ידעו מה לעשות. באו לשאול את הגרשה הזו, מה נעשה? הוא אומר להם, אם אתם לא רוצים את זה, אתה יכול לתת לי. כן, כן. זה מעשה רב, זה לשיטתו, הוא חושב שזה מותר. דרך אגב, שאול ליברמן הזה, אולי לא, כן, הוא לא מקובל, אתם רואים אותו בבתי מדרשות, לא, לא מזכירים אותו, בבתי מדרשות שלנו. שלומי אמוני ישראל אחרים, כן, אבל נדמה לי שאפילו כשהוא נפטר הבנים שלו כנראה היו בנים טובים, ואפילו ביקשו שיכבדו את אבא שלהם, והרב מבריסק הסכים שהלוויה תצא מישיבת בריסק, כן. ואמרו ומצאו, אמרו שהוא קיבל את המשרה בגלל שלא היה לו פרנסה אחרת, לא היה לו ברירה, אז הוא התמנה שם לרב, כן, אבל רואים שהסגנון הכתיבה שלו בטח לא במחנה שלנו. בכל עובד, יש תועלת מסוימת למי שתאריך. מה זה הלשון הרמב״ם? אין מתלמדים. אין מתלמדים ממנו. זו שאלה שקשה.
זה כמו
שהרב
עכשיו אמר. יש הבדל בין לומד, בין למד, למד ומתלמד. לומד זה מספר, מתלמד זה מפי, ואז הוא רואה כל הלך הרוח של כל ה...
אתה אומר משהו טוב, אבל גם הספר אפשר להתלמד. אפשר לפי איזה דוגמה בספר כתוב משהו, ואני דוגמה, אני רואה ציור, הוא מצייר לי משהו, ואני אעשה על פי מה שהוא אומר.
בספר זה מאוד מפולטם.
כן.
בשיעור לצורך העניין, אני רואה גם כן את
הדרך של
ההתנהלות, איך
הרב
אומר את זה, איך...
יפה, טוב. בכל אופן, בספר מגדולי ישראל, הוא שדייק את הדיוק הזה, דף תעין ב'. למה הרמב"ם כתב ביטוי כזה, אין מתלמדים? יכול לעשות פשוט. אין לומדים. הוא מעריך על זה, כותב בסוף, פנים אל פנים, כן, כמו שאתם אומרים, אם הוא כתב משהו והדבר הזה נראה, ואז מה נפקה מנה? אם הדבר בעיניך נראה אמיתי, אתה יכול לסמוך עליו. לכן הוא כתב מתלמדים, כלומר פנים אל פנים. ככה כנראה הוא גם ככה הבין שמתלמד זה חייב להיות דווקא שאתה נמצא מולו, רק לפי עינו דעתי זה גם בתוך ספר אפשר להתלמד. לכן אני חושב להגיד לכם, כן, מה נראה לי, המילה מתלמד, יש מילה כזאת דוגמה בלשון ערב, אומרים מתעלם, זה יתמחה, מתמחים, מישהו רוצה להתמחות באיזה מקצוע, היום אומרים הוא עושה סטאג', מתלמד, זאת אומרת הוא עושה התמחות אצל מישהו שמלמד אותו מקצוע מסוים, אז הוא צריך לעבור שלב של התמחות, אז הוא רואה וכאילו מדריך אותו ומכוון אותו. בדרך כלל אתם צודקים שזה רק פנים אל פנים, אבל לא ש... במציאות זה בדרך כלל. אבל יש למשל אדם, דוגמה, רוצה אדם, יש אדם רוצה לעזור, לא יודע לעשות קשר של תפילין או של ציצית, הם עושים את זה בציורים, הוא גם כן יכול להתלמד את זה גם בתוך הספר, דוגמה, כן, או שמפרט לו איך לעשות א' שלב א' ב' ג', יכול להיות זה גם בתוך ספר. אבל אני מדגיש נקודה אחרת פה. הרמב"ם רצה לכתוב פה את העניין של ההבדל במה שכתוב בגמרא בין גדול לבין קטן. הרי כידוע כל המפרשים שואלים למה הרמב"ם, הרי הגמרא מחלקת הבא גדול הבא קטן, רבי מאיר הוא אדם גדול, יכל ללמוד מאלישע בן אבויה, ואנשים אחרים לא. אז עכשיו מתלמד זה אדם קטן, הוא מתמחה. הרמב"ם רמז בו בלשונו שאני מדבר רק על אדם בשלב, לא שאני שהוא לומד שהוא כבר חכם, אלא הוא מתלמד, אז זה קטן. הרמב"ם אבל לא כתב רצה לכתוב את זה בצורה מפורשת את העניין הזה, כדי שלא ילמדו את ההתר לאדם גדול. כידוע הבנו כבר את החידה שאמר על כל אדם יגיד שהוא גדול, אז לכן הרמב"ם לא רצה, הרמב"ם נזהר, הרמב"ם רמז את זה, כתב אין מתלמדים, הכוונה היא שזה אנשים קטנים שהם בשלב של התלמדות, אז לכן אז להם אסור. כן, נכון, כן, הם מתרצים, נכון, זה מה שהידע כזה. למעשה שם בספר מגדולי ישראל הוא כותב ככה, הרמב"ם מתאר בזה קושיה נפלאה, רואים במסכת אבות הביאו דברי אלישע בן אבויה, הוא יצא לתרבות רעה. למה הזכרו את הרב במשנה? מסכת אבות כתוב אלישע בן אבויה אמר הלומד ילד למה הוא דומה, הלומד זקן, זה אלישע בן אבויה, למה הביאו אותו? אז רוצה להגיד כי התירוץ הוא כי זה בכתב, לא פנים אל פנים, לא לומדים ממנו, זה לפי המהלך שלו. אבל זה לא מכריח את השיטה הזאת, כי על השאלה הזאת יש תשובות אחרות. למה מביאים את אלישע בן אבויה במשנה א', יש כאלה בכלל שזה לא, שהיו, שזה לא, זה לא אלישע בן אבויה הזה. יש כאלה גורסים אלישע בן אבויה, לא בן אבויה. היעבס אומר מפורש, שהיו שתיים. ככה היעבס כותב במורד קטן. שם מובא שרבי צדוק שאל את אלישע בן אבויה. אומר שם בדפקף, בדין שמועה רחוקה, שואל אותו שאלה. אז אומר שם היעבס, אפשר שיהיו שניים אלישע בן אבויה. ואין זה חידוש, יש הרבה תנאים, הרבה אמוראים שיש להם השם שלו ושם אבא שלו אותו דבר. יותר מזה, המלאכת שלמה במסכת אבות כותב דבר מעניין, שלמה הביאו את אלישע בן אבויה? היה לו זכות מיוחדת, בזכות שהוא מנע את רבי מאיר מחילול שבת. ככה הוא מביא בשם הרם גלנטי, והוא מביא את זה בשם הגאונים. שם על המשנה הזאת, אלישע בן אבויה, לומד ילד למה הוא דומה, בפרק ד' משנה קפה. לפי ששומע לישוע אחר מטלפי הסוס שרבי מאיר הגיע תחום שבת, הוא אמר אני מדעתי בעקבי הסוס, הוא לא רצה שיחטא על ידו. זאת אומרת רבי מאיר הוא כבר מבחינתו הוא חשב, הרי הוא שמע ששובו אני משב ואין חוס מהלישוע אחר, הוא חשב שאין לו תקנה. אז אבל לא, שרבי מאיר יעשה עבירה בילו, זה הוא לא רצה, על עצמו הוא חשב שהוא כבר אבוד, אז אין לו מה לעשות. אבל את רבי מאיר הוא לא רוצה שיחטא, תחום שבת בשכר זה זכה שיזכה שמו בפרגי אוהב ועשה לחסידי עולם. אין הגובי בו לא מגפה סך הכל בריאה. החילוק שאמרנו בין מלמד לבין מתלמד זה מובן מעשום הברטי שכתוב גם ככה בספרים. למשל, יש ספר על הגדול ממינסק, דף 12, כתוב שהילד שאל אותו, הרב של העיר, שאלו אותו, כאילו רוצה לבחון את הילד, אז הוא היה בבית המדרש, אז הוא אומר לו, מה עשו, מה דיברתם בבית המדרש? אז הילד אומר, התווכחו, יש מהרשע, מסכת מכות, דפתת, בגלעד שכחי רוצחים. אז הוא אומר, טוב, כל אחד אומר, מה אמרו? זה אמר ככה, זה אמר ככה. ומה אתה אומר? אומר לו, מה זה, יום שלם לעמוד על מהרשע, וזה, צריכים יותר ללמוד סוגיות בעניינים. מה זה, איך להתווכח על זה אחד מהאחרונים, וזה מילה שלו, מה הוא כתב? צריכים ללמוד, יש סוגיות של ללמוד, דברים יותר חשובים. אז הוא עונה לו הרב ככה, צדקת ולא צדקת. יש לומדים ויש מתלמדים. לימוד צריך לגופו, התלמדות, אתה צודק. יש ללמוד, יש גם להתלמד. שאתה לומד במערשה ומדייק, למה כתב ככה, ולשבת על זה כמה שעות אפילו, זה אתה מתמחה בלימוד. אתה לא אומר, לא לומד, אתה, כי אתה עוסק, אבל בסך הכל על ידי זה אתה תבין, מתלמד לדברים אחרים. זה יהיה לך תועלת מזה. יש כאלה שיש להם תרעומת, אומרים שבישיבות לא לומדים. הם לומדים איך ללמוד. לא, לא, לא יושבים על סוגיות, זה מסך שלהם, העניין שלהם, להקיף איזה נושא. אז יש כאלה שיש להם תרעומת על זה. אני שבסמה שספר דרך הלימוד. הוא אומר, לימוד גמרא, למה זה לא שייך להלכה? לומדים בלי קשר להלכה. למה לא חותרים להגיע למסקנת ההלכה? כמו הראש, הריף, בית יוסף, מתעמקים בפרטים צדדיים. הם אומרים שבישיבות לא לומדים, רק מתלמדים איך ללמוד, איך לחשוב. בישיבה לא לומדים, בישיבה אנחנו מלמדים איך ללמוד, איך להבין סוגיה, להבין את הקושיה. טוב, הוא מתרעם על זה בספר הזה דרך הלימוד. כמובן, אני לא נכנס לנושא הזה, אבל על הדיוק של וכן הרב, יש כאלה שכותבים, יש חכם אחד שכותב, דיברנו מה השוואה בעצם, למה הרמב"ם כותב וכן? הרמב"ם משווה תלמיד ואחר כך כותב על הרב. מה זה וכן? אמרנו בשולחן ערוך לא כתוב את הוכן הזה. בעצם יש השוואה ואין השוואה. יש תשובה של מעריץ שכתוב וכן, לא חייב שיהיה דומה לראשון. משווים את זה לגבי פרט מסוים, לא חייב שהבכן השני יהיה בדיוק דומה לראשון. יכול להיות למשל שזה דאורייתא וזה מדרבנן. ככה מארץ כותב בשו"ת פועל הצדיק לגבי שאלה, משהו ברכות שבת. גם פה, כמו שאתה אומר, כמו שתלמיד לא הגון, אל תכניס אותו לבית המדרש, אז גם אם הרב לא הגון, אל תלמד ממנו. אז זה דמיון חיצוני. אבל יכול להיות שבטעם זה שונה בכלל, לגמרי. למה תלמיד לא הגון לא מלמדים? אם הוא תלמיד שאתה רואה שהוא לא בסדר, אז הוא בטח לומד תורה לא לשמה. הוא בטח הוא לומד על מנת ילמד בטח לקנטר. או שיצא חס ושלום חילול השם. איך אדם בן, לומד תורה, יודע תורה ומתנהג בצורה לא מתאימה. אבל הרב זה סיבה אחרת. הרב שאם הרב שלא הגון, אז לא זה הסיבה. שהסיבה היא שאם הרב לא הגון, הסיבה היא שמה ילמוד ממעשיו, או שככה רשי אומר. אז יש טעמים אחרים. במסכת מכות כתוב סיבה אחרת בכלל. למה לא להכניס תלמיד הגון, תלמיד לא הגון לבית המדרש. כתוב מפני שבגלל שחס ושלום, אולי צריך לגלות לעיר מקלט. ואז הרב גם צריך לגלות איתו. זה חידוש, אבל ככה הגמרא אומרת, מסכת מכות דף יוד. תלמיד שג'ואלו מגלים את ריבו עימה. למה כזה? מכאן שלא ישנה אדם לתלמיד שאינו הגון. זה הטעם של הגמרא. אז בטח, לפי זה, אז ההלכה הזאת רק בזמן שיש עיר מקלט, לא בזמננו. מהרמב"ם נראה שאין חילוק. אז בכל אופן, אז במילים אחרות, אפשר להשוות את הדברים, אפשר לא להשוות. אפשר לכתוב בכן, משהו כמו הרמוק, זה חיצוני, זה דומה. אפשר לא לכתוב בכן, כמו בשולחן ערוך, כי סך הכל, זה לא חייב להיות שיש קשר בין הדברים, זה דומה, אבל לא, זה לא ממש בכן. אבל החכם הזה כותב דבר אחר. כמו שלעין התלמיד שלו הגון יש הבדל בין להכניס אותו לבטן ברש, למד אותו בחידות, להעלות אותו על דרך הישרה, גם הרב. הוא אומר שבתלמיד לא הגון, לבית המדרש לא מכניסים אותו. ביחידות אתה יכול למד אותו. גם הרב ככה. בבית המדרש אל תשים אותו. אבל ביחידות כן, כמו רבי מאיר. כאילו ש... האמת היא שיש פה משהו קצת בדיוק שלו, כי כתוב מכניסים אותו לבית המדרש. אז זה כאילו, גם הוא הבין, כנראה גם בספר דברי ירמיהו ככה כותב. לבית המדרש לא מכניסים אותו, אבל ביחידות אפשר ללמד אותו. לא יודע אם זה מוכרח הדיוק הזה. נראה שבית המדרש זה לאו דווקא. כאילו, העיקר הנקודה היא, בהתחלה תחזיר אותו למודע, תניג אותו בדרך ישרה, וכו' וכו'. אבל בכל אופן, הוא טוען טענה. הרי... למה הרמב"ם כותב את זה פה, בפרק רביעי? היה צריך הרמב"ם לכתוב את זה בפרק ראשון, את ההלכה הזאת. כתוב ברמב"ם, יש הלכה ברמב"ם שמה, שעל תורה שבעל פה אסור לקבל שכר. רק על תורה שבכתב. אז כותב הרמב"ם, שחיוב אדם ללמד את הבן שלו תורה בשכר, שיקרא את כל התורה שבכתב. אבל תורה שבעל פה אסור ללמד אותו בשכר. שנאמור ראה לימדתי לכם תחודים ושפודים, מה אני בחינם ופתם בחינם. לא מוסר מי שיהיה למדו בחינם, מלמוד בשכר, שנאמר עמת גנה. אם התורה שבעל פה אסור בשכר, אבל מה יהיה לא מצאתי? אז מה? אז לא ילמד. תלמד. מי שהבעיה של זה שבבקש ממך שכר, אבל אתה תלמד, עמת גנה. אבל תגיד, אבל אני עכשיו, אני, טוב, למדתי בשכר, אז גם אני אלמד בשכר. הוא אומר, לא, אל תמכר. אתה למדת בשכר, לא הייתה לך ברירה. אבל, אז הוא טוען, מה פירוש? מה זה פירוש? לא מצאת מי שלמד בחינם ותלמד בשכר, כשנאמר המתגנה. אז הרב לא הגון. אם הרב מבקש שכר על הלימוד, אסור לקבל על זה שכר. ככה הוא שואל. הרב היה צריך לכתוב את ההלכה הזאת שם. הממד הזה הוא לא נוהג באופן רצוי. היה צריך להוסיף שמה, שגם מי שמלמד שכר רוצה ללמוד את זה, אבל בשום אופן, אלא מה, שם מדובר בכל אדם. האיסור הוא ללמוד בבית המדרש, ביחידות לא. שמה לא מדברים בבית המדרש. ככה הוא כותב, בספר יד פשוטה. אה? כן. כן. שמו חידוש. כן, יפה מאוד. כן, ישר כך. הרמב"ם לשיטתו. הרמב"ם מוהז שלא אסור לעשות מהתורה פרנסה. כמו שכתוב מסכת אבות, לא תעשם גורדם לחפר בוהם. הרמב"ם מעריך על זה אחר כך בפרק שלישי, שלימוד תורה, שאדם, שלא להטיל את עצמו על הציבור, ושיהיה לו, שיעסוק במלאכה. כידוע, זה שיטת הרמב"ם, שאף אחד לא מסכים איתו. אבל הרמב"ם עצמו כותב, יודע שאף אחד לא מסכים איתי, לא, כן, מכל הדורות, וגם אחריו, כל הקסם, משנה והרשפ"ץ, כולם זכו את זה. הביאו ראיות מהש"ס שזה מותר ללמוד, לומדי תורה שהתפרנסו על ידי ציבור. אבל מובן. אז כותב בספר בן לוי, הוא, היד פשוטה טוען, הרב הזה הוא לא הגון. לא מצא מי שילמד אותו חינם ללמוד בשכר, שנאמר רמת גנה. אז הוא טוען, זה הרב לא הגון. נכון? גם אם זה רב לא הגון, זה רק הרמב"ם לשיטתו. הרמב"ם לא יכול לבוא להגיד שהרב הזה הוא לא הגון. כי סוף סוף יש בזה, גם הרמב"ם מודה הרי כתוב בכל הפוסקים ששכר בטלו מותר, גם כשהם לומדים תורה שבעל פה, אם מתבטלים בשביל זה ממלאכה, מותר לקבל על זה שכר. רק הרמב"ם לא אוחז מזה. אז אם כן, לפי שיטת הרמב"ם, זה לא בסדר. אבל הרבה אומרים שזה כן בסדר. אז אי אפשר לבוא ולהגיד שמה שמדברים רב לא הגון, זה פירושו שיש לו מידות מושחתות או שיש לו דעות פיגורסיות, לא מזלזל בקיום מצוות, הוא לא הגון. אבל אם זה א', זה רק פרט מסוים, יש דבר אחד לא בסדר, שהוא מקבל שכר. כל הדברים הוא בסדר, על לימוד תורה הוא רוצה שישלמו לו. אז א', הרמב"ם מדבר רב לא הגון שהוא הולך בדרך לא טובה, יותר נכון, הוא לא הולך בדרך טובה. דרך, זה פירושו, יש לו שיטה, זה דרך. לא איזה פרט הלכתי מסוים. וקל וחומר שזה רק שנוי במחלוקת, זה דבר שרק הרמב"ם סובר שזה אסור. כל הרב אומר שזה מותר. אי אפשר להגיד שהרב הזה הוא לא אגון. לכן הראיה שלו היא לא נכונה. תשמעו, זה כותב את זה בספר קול בן לוי, זה חידוש יפה, חידוש יפה מאוד. אמר עוד, לא מצא ילמדו בשכר, זה מדובר, זה הסוגיה של בחורות, שכר בדלו. כל הראשונים, שאר הראשונים, אותו חכם לא רוצה להתבטל ממלכתו ללמד לזה חינם, ללמוד בשכר. ולמה הרמב"ם לא אומר את ההיתר, שכר בטלו, איננו נאות בעולם, בעיניו. הרמב"ם, בשביל הרמב"ם זה לא טעם טוב. אלא יחד אישור, כמה צבחות הוא צבח בפירוש למסכת אבות, על ההיתרות הללו, הרמב"ם לא מסכים עם זה. כנראה צריך לציין לא רק את הרמב"ם בפירוש המשנה, גם בחיבור שלו בעצמו, בהמשך, בפרק ג'. לכן סתם הדבר לא בא ללמד אלא איש חייב ללמוד בשכר. אבל לא דיברה התורה בזה. וההיתר הזה של שכר בטלו זה לא מרווח. בכל אופן, מה שנשאר לנו, הדיוק האחרון של עד שיחזור למוטב, לא שם זה, כן, זה עוד נושא בפני עצמו, אני רואה שכבר הזמן נגמר, אז אולי נסיים פה, אם יש משהו לברר. רק אני רק מזכיר את זה שעוד לא ענינו על השאלה הזאת. כמובן אצלנו במשנהות שלנו. השאלה כאילו למה לא מחקו את זה? כאילו, בזמנו ששנו את זה, זה כתוב במחזור ויטרי, אומר, כן, שאומרים כמה מפרשים, שהייתה, בבית המדרש למדו את זה, עוד לפני שהוא נודע שהוא לא בסדר. אז שנו את זה, כן.
מי שכתב הראשון,
איך הוא כתב? רבנו הקדוש, איך כתב? זה כבר לא היה ישירות, ישירות ממנו. זה לא, רבנו הקדוש כבר בדור שאחרי רבי מאיר, לא כתבו את זה בשמו. שאלה כנראה יותר מזה, כאילו שהיו צריכים למחוק את זה מהספרים. אז זה עונים, שם כתוב שזה היה שגור בפי התלמידים, כותבים כמה מפרשים. כמו שהיה עוד לפני שידעו שהוא התקלקל, אז זה היה מקובל עליהם. עכשיו, יש הרבה ראשונים שסוברים שרבנו הקדוש כתב את המשניות. כתב. יש כאלה אומרים שרבנו הקדוש הוא שנה, זה היה כל בעל פה. יש שיטת התוספות, חכמי צרפת, שהמשניות נכתבו בסוף זמן המוראים. אז לפי דברי משאלה, זה כי יוצא שהם עזרו את זה בעל פה. אבל הרמב"ם והגאונים אומרים שרבנו הקדוש כתב. אז כנראה, כיוון שזה בכתב, אז הכל לא חשש. לומדים את זה מתוך מה שכתוב. בכל מקרה זה לא מפיהו, ישירות מהפה שלו. אם מישהו אומר כבר בשמו, זה כמו בכתב. יש איזה תשובה בעולות לחכה לגמר. כתבתי שבשעת הדוחק אפשר להתיר את זה, לכתחילה לא רצו. יש בזה חילוקי דעות. יש תשובה. כן.
קצת במליצה, במעריץ מדייקים כל מילה, זה מליצה, תפארת הלשון, זה כמו רמב"ם, זה כמו תלמוד, המעריץ, כל מילה צריכה להיות כמו מליצה, אתם ממלא מליצות כאלה.
הדורה מתוקנת, מהונו מכספו. מה זה? לא, כן, אבל יש משמעות. הדורה זה הידור, מתוקנת, מהונו מכספו, לא סתם, לא, הוא מכפיל מילים. דרך אגב, המעריץ מאוד מקטר. תראה, את מה שהחדת היום כתב ב-15 שורות, הוא כתב ב-2 שורות. לא צריך להכפיל. מהונו מכספו, זה הדורה ומתוקנת, ויש גם מה שרואים שיש הבדל. אמרנו, הדורה זה לשון פרי עת הדר, שזה פרי יפה. ומהון זה ריבוי ממון. זה מילים שכל אחד יש לה משמעות אחרת. זה לא סתם מליצות, זה לא סתם קישוט. כן, אם זה היה מילים שמביאים פסוקים, רואים שרוצים להתכוון פה למליצה. פה נראה לי שלכל מילה יש משמעות הלכתית.
מתלמד.
מתלמד.
לא רק
ש... אם הרב אומר את השיעור
לא,
כשאני
רואה אותו
אומר את הלא,
משתדל
לקרוא לו,
לבין
לשפיר
עוד את הלא.
יפה, כן, יפה. לא, אתה מסביר אז מה זה מפיו? למה מפיו יותר גרוע? אבל המתלמד...
זה כמו מתפעל, אתה מבין
אותו.
אפשר
לחלק
את זה בין גדול לקטן,
שזה לסנן. אז מישהו יגיד, אני לא מתלמד, אני לא מתפעל. אני...
הוא אומר, שבת, אני אסנן, זה את השיעור גדול.
כן, בסדר. מי ברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב משה ואהרן ודוד בכל הגלויות הקדושות ואת הארץ ויברך את כל הגאולה הקדושה אשר אלוהים וקדושים הם ובני עמו שהם תלמידיהם ואל יברך וישמר ויאריך את ימי רבי בורג בן זכר הסברי שייר נדב וכל התורה וכן רבי נתנאל בן עופר עוזי להצלחת נבט ביתו גילי יהודית בת אליהו ורפואת ביתו מיכל סוכה לרפואה שלמה וכן הילד יוסף בן הרב משה
והרב
צבי יהודה בן הרב ראובן יוסף הראל בן שולם יוסף בן שולם תחמים בן חביב ובנים בן חביב צביה בת יוסף צופיה בת אלישבע ורבי ישוע בן הרחי טובילי והילדים של הרב שולם כן שם ברוך הוא יסן לדבר אותם יברך מעשי ידע מכל תורו ונדג יסן ויסה לבוא לבנה ומוזר רוזה וידעים ועבא סבירי רוזה ומלא כל מי שעורד בו מלא בחם נדבו וגיעים על כל החומה מראש הכל זו ודן איש מריחו ויחייבו ושר בו ורצה את יסן ובנפש יבוא וכן אירו סן ואמרו אמן
אמן